ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב, עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04, ישראל במלחמה, 703 ימים, 48 חטופים, בהם חטופה אחת נמצאים עדיין בידי חמאס בעזה. המשפחות וישראל כולם מחכים למעט אור במנהרות החשוכות הללו, לאחר שהנשיא טראמפ טען הלילה לחדשות טובות מעזה בקרוב מאוד. ועוד לפני שנתפנה לענייני הכלכלה, עדכונים על הפיגוע הקשה בסמוך לצומת רמות.
הייתי פה באוטובוס, את רואה את האוטובוס הזה, 62, האוטובוס היה מפוצץ. הנהג לא רצה להוריד אותנו. איך שהוא ירד מהאוטו, ירדו שם, באו מחבלים, זה היה נורא, והיום אני הייתי בדלת האחורית. נפלתי על כל האנשים וברחתי, הצלתי את עצמי.
זוהי מלכה כהן, עדת ראייה לפיגוע הנורא שהיה בוקר, 6 בני אדם נרצחו בפיגוע הזה. מרדכי שטיינצג, הרב לוי יצחק פש, יעקב פינטו, עולה חדש מספרד, יוסף דוד וישראל מצנר, שמו של נרצח נוסף טרם הותר לפרסום. שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום אבי.
כן, שלום.
פרטים על האירוע עצמו קודם כל.
טוב, אנחנו כרגע מדברים על מרדף שמתבצע, פעולות שמתבצע צה"ל בכפרים של שני החשודים, בביצוע, שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הזה. שני מחבלים חוסלו במהלך קרב שהתפתח עם לוחם, מפקד ממקף בחטיבת חשמונאים, חטיבת החרדים של צה"ל. הוא נקלע לאירוע והוא זה שחיסל וסגר את האירוע הזה בעצם, כשהוא הרג את שני המחבלים ומנע את המשך הטבח הרצחני הזה. מה שאנחנו יודעים זה ששני המחבלים מצליחים להגיע בשעות הבוקר לירושלים, לצומת רמות. הם חוצים את גדר ההפרדה וכרגע מנסים להבין איך הם עושים את זה באיזושהי דרך. בכל מקרה, השניים לא היו מוכרים כל כך לשבק ולמערכת הביטחון. הם היו חמושים ברובי קארל גוסטב, וכשהם מגיעים לאזור הצומת, הם מזהים אוטובוס דו-מפרקי של חברת אגד, הם מנסים לעלות על האוטובוס, אבל התושייה כנראה של הנהג מנע מהם להיכנס לאוטובוס, כשהוא נועל את הדלתות, סוגרת הדלתות של האוטובוס. הם יורים מחוץ לאוטובוס אל תוך האוטובוס, וגם לעבר עוברים ושבים. הם, כמו שאמרתי, הם נעצרים רק בסופו של דבר כאשר אותו לוחם מיחידת חשמונאי, לוחם בשירות סדיר, ממקף, שנה בשירות בצה"ל, חותר למגע, מבצע ירי ומחסל את המחבלים. יחד איתו כנראה היה אזרח נוסף שסייע בביצוע הירי והמגע עם המחבלים, אבל בסופו של דבר הוא זה שמכריע את הקרב הזה.
כן, עכשיו אבי, אנחנו שומעים ממש לפני שעה, לפני זמן קצר, שהיה מי שהציע אותם. אתה מתכוון לאותו אדם שהיה איתם במגע, או שהוא לא ידע את מי הוא מסיע? אולי הוא חושב שזה שבחים?
אני לא יודע, הנושא הזה נחקר כרגע בשירות ביטחון כללי. מה שקורה כרגע זה ש במערכת הביטחון הגיעו לבתים של המחבלים, יש כתר על שני הכפרים שמהם הם יצאו, זה בנפץ רמלה. צריכים להבין שנפץ רמלה עד עכשיו הייתה יחסית שקטה, רק לפני שבוע צה"ל סיים שם מבצע חטיבתי עם 4 גדודים של חטיבת בנימין. יש שם הרבה מאוד פעילות גם של הרשות הפלסטינית, כי בסוף אבו מאזן מבין שהוא לא ייתן, הוא לא רוצה לתת לחמאס ולג'יהאד האסלאמי לנסות ולכרסם במעמד שלו בתוך רמלה. זה מה שנקרא המעוז האחרון שנשאר לרשות הפלסטינית כמעוז משילותי. ומה שאנחנו רואים באירוע הזה, שזה מבחינת מערכת הביטחון, זה אירוע שאומנם נערכו לאפשרות שינסו לבצע פיגועים כאלה, במיוחד בחודש הזה של חודש ספטמבר, ואפילו חודש אוקטובר, כשחלק מהחגים, נכון. וגם הפעילות של צה"ל בעזה, וכל מה שאנחנו רואים את ההדהוד של איראן בעניין הזה גם. אז כשאנחנו מבינים שזה קורה, כרגע צה"ל פועל שם, רוצים להבין קודם כל מי זה התשתית, מי סיפק את הנשק, מי אימן את החברה האלה, מי נתן להם את היכולת להוציא את הפיגוע הזה לפועל, מי סייע בכל הדרכים האלה, מי מימן. אנחנו נראה כנראה בשעות הקרובות יותר פעילות של צה"ל. צה"ל, הרמטכ"ל הורה להכניס לשטח יחידות רבות, בין היתר צה"ל מפסיק אימונים של חלק מהיחידות שנמצאות עדיין כאילו במעבר שבין הלחימה בין הזירות השונות לזירה בעזה, ומעביר חלק מהם לתוך איו"ש. בין היתר את יחידת דובדבן, את יחידת המילואים של דובדבן, את יחידת שלדג, כן. הרבה מאוד יחידות זורמות לשם, גם יחידות תוספות של הדרכות, שחיילים שנמצאים בקורס מקים וקורס אימון מתקדם, יגיעו לשם ויתנו את המענה של סגירת השטח, והמרדף אחרי מי שסייע בסיפור הזה.
אוקיי. אבי אשכנזי, כתב והפרשן הצבאי של מעריב, תחזור מן הסתם בחמש. תודה רבה לך על העדכונים הללו. שלום שלום, ואנחנו אומרים שלום לדביר קריב, איש שבק לשעבר. שלום דביר.
שלום שלום,
אחר צהריים. מאחר צהריים, כן, קצת קשים. תגיד, מה אתה מבין מאז שעות הבוקר שהפיגוע הזה קרה? הרבה זמן לא היה פיגוע בסדר גודל כזה מבחינת חמאס. זו הצלחה גדולה מאוד, שאגב לא לקחו עדיין אחריות, אבל ברחו על הפיגוע הנוראי הזה.
כן, תראי, המצב בשטח קצת מתעתע. יש ירידה בכמות הפיגועים ב-2025, ואנחנו נוטים לחשוב שאם יש ירידה בכמות של הפיגועים, זה סימן שהמחבלים מנסים פחות לפגע בנו. הנתונים הפוכים לחלוטין.
יש הצלחה גדולה של שבק.
כן, יש מתחילת השנה יותר מ-1,000 פיגועים במתווים קיצוניים, במתווים קשים של פיגועי ירי, מכוניות תופת, מטענים וכו'. יותר מ-1,000 פיגועים סוכלו מתחילת 2025, רק בשביל לסבר את האוזן למאזינים, בכל 2024 סוכלו 1,040 פיגועים. Okay. זאת אומרת, אנחנו רק בספטמבר, ואנחנו כבר במספר של כל 2024, שהוא מספר מאוד מאוד גבוה, כי בשנה רגילה, 23, 22, נגיד לפני המלחמה, אנחנו על משהו כמו 600 פיגועים בסיכולים בשנה. אז מצד אחד יש מוטיבציה גבוהה מאוד להצלחה מבחינת המחבלים, מצד שני שבק מצליח לסכל יותר מ-1,000 פיגועים, והנה אנחנו מגלים את מה שכולנו יודעים, שאין בסיכול, אין במודיעין ואין מהבטחה 100%, ולכן מצליחים לעשות פיגוע. סך הכל 22 פיגועים מתחילת 2025, 21 מתוך ה-22 פיגועים יצאו מיהודה ושומרון. זה אומר שחמאס מתחזק באיוש, יש לו מוטיבציה לייצר פיגועים מהרבה מאוד סיבות, חלק מהסיבות זה באמת המלחמה, חלק נוסף זה היחלשות של הרשות הפלסטינית, ואנחנו מבינים שהפעם הם הצליחו לצערנו הרב לייצר פיגוע, כמובן ש... כולנו עם המשפחות משתתפים בצערם, אבל לא מצליחים לסכל את הכל כל הזמן.
נכון, נכון, 6 נרצחים ויש עוד הרבה מאוד פצועים. תגיד, מה אתה מבין, האם, הרי יש תמיד, השאלה הכי בנאלית זה הסיפור של החקיינים וכל זה. מה אתה מבין, האם השניים האלה פעלו לבד? האם יש תשתית קטנה? כלשהי, האם חלילה יהיה המשך ושבק עובד עכשיו, אני מניחה שעות נוספות, אולי כמו תמיד בעצם.
כן, שבק עובד 24-7, ככה שאי אפשר שעות נוספות מעבר
כן,
ל-24-7.
זה לגמרי.
כן, אבל מה שאני יכול להגיד זה כזה דבר, זה לא נראה פיגוע, מה שנקרא הפיגוע של המפגע הבודד, שזה מישהו שלוקח סכין והולך ועושה פיגוע. פה היה נשק, הם השיגו קרלו, קרלו זה נשק אמנם מאולתר שמייצרים בכל מיני מחרטות ביהודה ושומרון. אז יש פה תשתית, יש פה שני מפגעים, יש פה כנראה סייען שהביא אותם, זה אפשר לראות לפי המעצר שהיה במזרח ירושלים ולפי המצב שבו מחתרים כל מיני בתים ביהודה ושומרון. אז יש פה תשתית, היא לא נשמעת כמו תשתית מאוד מאוד גדולה, אבל יש פה התארגנות, יש פה תשתית. אגב, מה שקצת אפילו מגדיל את הכישלון מבחינת שבק, שניסה לסכל ולא הצליח, כי כשיש מפגע בודד מאוד קשה לסכל אותו, אבל פה כן יש לנו תשתית. כמה היא רחבה אנחנו נדע רק בחקירה, אבל בהחלט יש פה תשתית, ככל הנראה באמת תשתית חמאס שיצרה פה פיגוע. לגבי החקיינים, אנחנו ערב חגי תשרי, עוד מעט מתחילים חגי תשרי, תמיד בחגים יש מוטיבציה לארגוני הטרור להגביר את הפיגועים, ואנחנו כמובן צריכים להיות ערוכים לחקיינים מרמה כזאת או אחרת, או מתארגנויות כאלה ואחרות שינסו לרכב על ההצלחה הזאת.
כן, לגמרי. עוד שאלה אחת, דביר קריב לסיום, תראה, השמיכה קצרה, וזה גם משפט בנאלי, אבל הרבה מאוד הולך לעזה, וביהודה ושומרון יש תשתיות רציניות מאוד, והשאלה היא כמה זה מספיק, והאם לא צריך להעביר כוחות מכאן לכאן, כמה הצבא הזה, כולל כוחות הביטחון, יכולים לשאת על גבם את כל הסיפור הזה.
אני אגיד, זה נכון שהסמיכה, כמו שאת אמרת, קצרה, ובסוף היא תיקרה מרוב שמותחים אותה. אני יכול להגיד על משהו שכדאי שלא יקרה, כדי שכוחות הביטחון יתרכזו בעיקר ולא בתפל. אם פעילי ימין קיצוני, למשל, וזה קורה הרבה פעמים אחרי פיגועים לאחרונה, ינצלו את ההזדמנות ויקחו את האיגנה דריתחה ויתחילו לעשות בלגן שיסית כוחות ביטחון ביהודה ושומרון לטפל בכל מיני אימותים כאלה ואחרים בין ערבים ליהודים באיוש, זה יגרום לסמיכה הזאת להיקרה, זה ידליק לנו זירה נוספת, צריך לתת לכוחות הביטחון לעבוד, הם יגיעו מהר מאוד, אין לי ספק שהם יגיעו מהר מאוד לתשתית, ושימשיכו לסכל ושיעבדו על העיקר. העיקר זה הטרור הערבי ביהודה ושומרון, לא צריך להוסיף משימות לצבא ולשבק בתקופה כזאת רגישה, זה מה שבטוח. לגבי הסטת כוחות, אנחנו במלחמה בעזה, כל מה שצהל יודע ויכול לגייס לטובת המלחמה בעזה, הוא ימשיך לגייס לטובת המלחמה בעזה, רק שלא נפריע לו וניתן לו עוד משימות באיוש.
דביר קריב, איש שב"כ לשעבר, תודה רבה שדיברת איתנו דביר, תודה רבה.
כל טוב שיהיה.
שלום שלום, שיהיה שקט, הלוואי, אמן. עכשיו אנחנו לענייני הכלכלה. הבוקר ועדת החוץ והביטחון בראשות היושב ראש בועז ביסמוט דנה בניסוח פתרונות לחוק הגיוס, ההשתמטות, ארגוני המילואים שם, המשרתים, המשרתות, נשות המילואים ניקים שעול המשפחה על גבן. רק שווה להזכיר שוב את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מאתמול שמדברים על מחיר השחיקה של הנושאים והנושאות בנטל הכבד. 38% מקרב המשפחות משרתי המילואים שרתו יותר מ-250 יום. 73% מבנות הזוג העצמאיות של המשרתים דיווחו על הפגיעה בעסקים שלהם. 30% מבנות הזוג השכירות נפגעו בשכרן. 25% מהן נפגעו תעסוקתית, ויש עוד ועוד נתונים. פגיעה לא פשוטה בפרנסת המשפחה, רובצת כאמור על גבן של הנשים, כשהם גם הגברים המשרתים, לפחות חלקם, פוטרו או זומנו לשימוע. אגב, לא יורחק היום שאחד השיקולים, אולי, אולי, נקווה שלא, בהליך קבלה לעבודה, יהיה גם שירות המילואים, לא הגיוני ולא הוגן. נראה בסוף מה יצא מהחוק, אם בכלל יצא, המילואים ניקים ומשפחותיהם כבר איבדו מזמן תקווה. מיד תהיה איתנו עורכת הדין שירלי קציר, שמייצגת את חברות התעופה הזרות בישראל בעקבות נפילת הכתבם בשדה התעופה רמון. עד כמה חברות התעופה הזרות מוטרדות מהסלמה בישראל? האם למרות חדירת הכתבם את שכבות ההגנה, יש פתרונות הגנה נוספים? נשאל את רן נאור, מנכ"ל אורטק מערכות מיגון, וגם רשות האוכלוסין מציגה עמדות שירות עצמי להגשת בקשה לחידוש או הנפקת דרכון או תעודת זהות. ראש מנהל האוכלוסין יואל ליפוביצקי יסביר איך זה עובד. איפה הכסף? אורחים ומפיקים יואב כהן ואפרת קורמן. על השידור איתנו אלי זק. מתברר שיש עוד לא מעט אמצעי מיגון שמייצרות אותן חברות פרטיות. אחת מהן הוא רן נאור, מנכ"ל אורטק מערכות מיגון. רן נאור, תודה שאתה איתנו, שלום.
שלום וברכה.
בוא נדבר על הכתבם הזה שפגע בשדה התעופה רמון, שעבר את כל שכבות ההגנה הדיגיטלית, ויכול היה לגרום לנזק הרבה יותר גדול באולם הנושאים. והשאלה אם אתם יכולים, בלי להיכנס לפרטים של הגג הזה הספציפי, מה קרה שם בדיוק, האם החומרים שאתם מייצרים, או אמצעי המיגון שאתם מייצרים, יכלו לתת איזשהו פתרון כדי למנוע נפילה כזאת של כתבם?
ללא ספק היה אפשרות למזער לאין שיעור את הנזק, כי הטכנולוגיות, אנחנו מתעסקים בטכנולוגיות של מיגון פיזי. אנחנו עד עכשיו דיברת על טכנולוגיות של מיגונים אלקטרוניים ומיגונים אקטיביים כאלה ואחרים, ואנחנו בעצם מדברים על הפתרון שהוא הפתרון האחרון. רוצה לומר, עבר הכל, הצליח לחמוק, הגיע פיזית למבנה, שם אנחנו יודעים לעצור אותו ללא ספק. זאת אומרת, את האלמנט שלנו הוא לא יכול לעבור.
אוקיי, מה האלמנט שלכם? בוא נהיה יותר ספציפי.
האלמנט שלנו זה אלמנט של סוג של רשת מיוחדת, שעשויה מחומרים מרוכבים, שהיא בעצם קלה מאוד במשקל, ולכן הבניינים בקלות יכולים לשאת אותם. אין בעיה קונסטרוקטיבית למבנה לשאת, אלא שהמבנה הזה הוא לא מאפשר לחפץ הזה, אם זה רחפן או אם זה כתבם, הוא יוזם אותו. הוא לא מאפשר לו להגיע פיזית אל המבנה, הוא יוזם אותו כנגזרת של המרחק ששמת אותו מהמבנה. אתה יכול לשים אותו חצי מטר מהמבנה, אתה יכול לשים אותו מטר מהמבנה, שני מטר מהמבנה, ושם הוא יוזם אותו. אחרי שהוא יזם אותו, עדיין יש המשך של בעיה, כי ברגע שהוא יזם אותו והפיצוץ קורה, יש את גל ההדף, יש את הרסיסים וכו. אבל כל זה ממזער לאין שיעור את הנזק הפוטנציאלי לעומת כשהוא נכנס פיזית.
אוקיי, הרגע, עכשיו בוא נעשה את ההבדל, כי אתה מדבר איתי נגיד על כתבם, שזה כמה עשרות קילוגרמים, אבל מה קורה כשיש טיל של 300, 400, 500 קילו?
כשיש טיל של 300, 400, 500 קילו ופוגע ישירות במבנה,
כן.
נכון להיום, אם את לא נמצאת מתחת לאדמה ועם שכבות יזימה מעל, לא ניתן מסיבה פשוטה להתמגן, שבמקרה כזה רק אתנה של האתנה והגוף והמהירות שלו, המשקל והמהירות שמגיע גוף כזה, אפילו אם הוא לא התפוצץ מהאנרגיה שהוא הגיע, הוא יודע לעבור שכבות מיגון, למשל לא בכדי אומרים שממד לא עומד בפגיעה ישירה.
בדיוק, זו הייתה השאלה הבאה של אירן נאור, מה עושים בממד? כי הרי אנחנו יודעים שאנשים ישבו בממד, נפגע בניין, נפגע הבית, נפגע הדירה, וגם הממד נפגע בחלקו, כלומר זה עבר את כל השכבות. האם יש לכם משהו שהוא מגן גם במקרה של ממד דירתי, נגיד?
אני רוצה להגיד לך שמתוך אלפי טילים שנחתו על מדינת ישראל, כמות הנפגעים בממד היא על כף יד. בסדר? רוצה לומר, הממד עושה עבודה מדהימה, כי בואי נצא ונחשוב. בסוף, בסוף, בסוף אין 100%. הסבירות לפגיעה ישירה היא באמת קטנה מאוד. הסבירות לפגיעה קרובה היא גדולה. אם פגע 20 מטר, 50 מטר, 200 מטר, מבנה היא גבוהה, כי זה נופל. שיפגע בדיוק בממד, זה עכשיו כדי שממד ידע לעמוד ב-100% גם בפגיעה כזאת, עובי הקירות והטכניקה שצריך להשתמש, הם לא ריאליים, הם לא ישימים. כלכלית לא יוכלו לעשות אותם, בסדר? ולכן הממד הוא פתרון פנטסטי שהוכח ככזה, ועמד ועשה עבודה מדהימה, כמו גם שיפורי המיגון שלנו, שבלפחות באחד המבנים היותר ידועים, ואני כרגע מנוע מלדבר ספציפית על המקום, אבל אני כן יאמר שזה מוסד מאוד מוכר ורציני, שפגע 7 מטר מהכיפור מיגון שלנו, ויצא משם בן אדם חי שלם, בריא לגמרי, והכל תפקד לעילה ולעילה.
לפני שנדבר על עלויות, אני רוצה לשאול אותך אם אתם מוכרים לתעשיות הביטחוניות, את המוצרים שלכם.
אנחנו מוכרים לתעשיות הביטחוניות, הצבאיות, האזרחיות, המוסדיות, כל מה שקיים וזקוק למיגון, ואין גוף שלא זקוק למיגון היום, אנחנו עובדים איתו.
וכולם קונים, או שיש כאלה שאתה יודע, בספק?
כולם רוצים לקנות, מי שידו משגת קונה, הפערים הם מאוד מאוד גדולים, ורובם ככולם בבעיית מחיר, כי צריך בסוף לשלם את זה, ולאנשים אין בדיוק את התקציבים.
אז אני מדי, זהו, אז בוא נדבר, נעשה רגע הפרדה לסיום, בין עלות של נגיד אדם פרטי, שרוצה למגן לעצמו יותר נגיד חדר שהוא לא ממד, לבין מוסד שזה כסף ציבורי.
כן, ההבדל הוא לא בעלות, כי מוסד יש לו תקציב מדינה, תקציב של האוצר ועוד תקציב מהקופה שלהם, ויש לו יכולת פיננסית להתמודד לאין שיעור. הרי
לכן אמרתי, זה בדיוק, זה המוסד הציבורי, אבל איש פרטי, כמה נגיד עולה למגן ממד?
אז שנייה, אני אגיד כמה עולה בדיוק, בוא נגיד ככה, זה עולה בין 105 אלף שקל ל-140 אלף שקל, אבל איפה הבעיה? מי זה אוכלוסייה שזקוקה לשיפור מיגון הזה? זה אנשים שגרים בבתים מלפני שנת 92 שיצא חוק הממדים. בעצם זה לרוב אוכלוסיות בפריפריה ואוכלוסיות עם יכולות קצת פחות מאוכלוסיות היותר חזקות. הם אלה שגרים בבתים הישנים יותר, אבל דווקא הם עם פערי המיגון. ולכן למשפחה כזאת הקושי הוא מאוד מאוד גדול.
כלומר המדינה הייתה צריכה להירתם פה, כי פיקוד העורף הרי מאפשר לכם לעשות את זה.
נכון, ואני מצפה שאכן המדינה פה תרים את הכפפה, היא תיתן איזושהי מוטיבציה לאזרחים בתצורה של מענק, בתצורה של לא לשלם מע"מ על חדר שבחרו למגן למשל, בצורה שלא ישלמו ארנונה על חדר, לתת משהו לאזרחים שהאזרח יגיד שווה לי להתאמץ מאוד מאוד, אני מציל את החיים שלי, אבל גם כלכלית אני איכשהו מתמודד.
טוב, זרקת להעביר כמה דברים מעניינים. רן נאור, מנכ״ל אורטק מערכות מיגון, תודה רבה.
באהבה.
עכשיו נגיד שלום לעורכת הדין שירלי קציר, שהיא שותפה וראש מחלקת תעופת תיירות ומלונאות בפישר FBC. שלום שירלי.
היי
נעת. תכף נדבר על הכתבה, מה קרה אתמול, אבל קודם כל אני רוצה עדכונים ממך, האם יש חברות זרות שמבטלות, ששואלות שאלות, יום אחרי זה אפילו.
אתמול מהשעה 2:35 בצהריים, מהרגע שהייתה הודעה על הכתבן שפגע בשדה התעופה ברמון, עלו המון המון שאלות, מיילים, וצריכים לזכור שאתמול היה יום ראשון, שזה לא יום עבודה אצל חברות התעופה הזרות, ועדיין הגיעו אלינו שאלות, רצון לדעת באמת מה, האם קרה, איך קרה, מה המשמעות. היום אנחנו רואים עוד גל של שאלות בעקבות הכתבן הנוסף שנורא. אני לא ראיתי עדיין ביטולים באופן פורמלי, או לא פורמלי אגב, לא ראיתי חברה שבאמת הודיעה על כוונתה לבטל, אבל אני חושבת שזה גם המון קשור באופן שבו אנחנו מנסים רגע לשלוט במשבר ולנהל אותו בצורה נכונה מול חברות התעופה.
ואת חושבת שהפעם הוא נוהל נכון? את חושבת שהפעם הוא נוהל נכון, עורכת הדין שלי קציר?
המדינה,
כן.
מבחינת המדינה, צר לי להגיד, אני יודעת, יודעת, רק לשמוע ברמת הסיסמאות והכותרות שפנינו ודיברנו עם חברות התעופה ועשינו כל פעם שאני שואלת לקוחות שלי, דיברו איתכם, פנו אליכם, קיבלתם תשובות, קיבלתם תחקירים, כל פעם מחדש לצערי אני מקבלת תשובה שלילית, ואני אגיד לך יותר מזה, היו פעמים שאנחנו ייצרנו קשר בין גורמים בכירים שבאמת מגלים המון רצון טוב ויכולת הסברה גבוהה, לבין לקוחות שלנו ובאמת צוותים בכירים בחול, פה במקרה הזה אני לא ראיתי שאף לקוח שלי קיבל תשובה או הסבר, זה חלק מהבעיה לדעתי שאנחנו לוקחים.
שזה מדהים, כי עד שהצלחנו להחזיר את כל הלקוחות האלה אלינו, והם לקוחות טובים ויקרים וישראלים רוצים לנסוע איתם, לטוס איתם, אז שוב המדינה מגלה פה אוזלת יד, ומשרד פרטי צריך לעשות את העבודה למדינה?
ענת, אני אגיד לך יותר מזה, את זוכרת שהיה לנו את הקונפליקט עם איראן, אז היו פרק זמן ארוך, הכי ארוך בהיסטוריה של מדינת ישראל, כשהשטח האווירי שלנו היה סגור. בעקבות החלטה של מדינת ישראל, שכמובן התקבלה מטעמים ביטחוניים, מוצדקים, אבל עדיין, המון חברות תעופה מוצאות את עצמן, יש למעלה מ-15 תביעות ייצוגיות, למעלה מ-15 תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד חברות תעופה ישראליות וזרות, על הנושא של הקונפליקט באיראן, ביחס לנושאים שנתקעו בחול ולא קיבלו מה שנקרא שירותי סיוע, כסף על הימים שהם שרו בחול. השרה לא מוציאה את הצו שיש לה מכוח החוק להגביל את משך הימים שחברות התעופה חוות בהם, ונוצר לימבו. עכשיו, את יודעת מה זה לחברה אירופאית, אמריקאית, לא משנה, חברה גדולה בעולם שמקבלת כזאת סתירת לחם מצלצלת במדינת ישראל, שהשרה, את יודעת, לאט לאט גוררת רגליים, לא מקבלת החלטה, האזרחים מנצלים את הוואקום, או עורכי דין, את יודעת, אופורטוניסטים מנצלים את הוואקום, בסוף מה יקרה? החברות האלה יגידו, תשמעו, סיימו את העניינים, תגמרו את מה שקורה פה במידליסט, נחזור כשהכל יהיה סבבה.
זהו, עכשיו אסור לשכוח שהרי שדה התעופה רמון זה בעיקר לטיסות פנים ישראליות, אבל אני מניחה שאחת השאלות היא, אם זה קרה פה והחותים ממשיכים לאיים, זה גם עלול חלילה לקרות שוב בנתב"ג, אז מה את עונה כששואלים אותך?
אז תראי, זה בדיוק כמו שאת מתארת, כי זה כבר התחיל בנתב"ג, הגטיל בנתב"ג, עכשיו היה אתמול פגיעה ישירה ברמון, היום עוד הפעם שוגר, אני עונה שאין הרמטי, שמדינת ישראל ארוכה באופן מיטבי ומרבי להתמודד עם מסיבות כאלה, שאנחנו יודעת, עושים את המרב גם לנסות להגיע לאיזושהי הגדרה פוליטית של הסוגיה. אין לי יותר מזה מה להגיד, כי בשורה התחתונה אין גרנטי, המצב לא יציב, ובאמת יש פה קושי. לפחות את יודעת, החלק שלי הוא לא להסביר את הצד הביטחוני, צבאי, פוליטי. הצד שלי הוא להסביר את המשפטי. אם אני יכולתי להגיד, תראו, אם תהיה קטסטרופה, ואם יהיה לנו אי ודאות, לפחות המדינה תבוא ותיתן כאן איזושהי הגנה משפטית, בואו תצוסו, אם יהיה לכם ביטולים, לא תחובו בתביעות, לא יהיה לכם עכשיו את כל ההוצאות
שיהיה לא נותנים להיגרם. שום דבר, שוב את חוזרת על זה, לא,
לא נותנים לא כלום. נותנים. תביני, אני רוצה להגיד לך, ענת, שאנחנו מוצאים את עצמנו היום, מייצגים שורה ארוכה של חברות תעופה זרות, והן צריכות לשלם לנו כסף כדי שנפנה לערכאות ונגיש בשמן. איזושהי פנייה לבית משפט עליון, שיגיד לשרה להפעיל את הצו שהיא צריכה לתת לפי החוק. זה בעיניי, ברמה האישית כאזרחית, זה מביש.
חבל, חבל מאוד. עורכת הדין שירלי קציר שותפה, וראש מחלקת תעופת תיירות ומלונאות בפישר FBC. שירלי, תודה רבה.
תודה, תמיד תפדברי, תחווה ינה.
בכיף, תודה. משהו אחר עכשיו, רבים מאיתנו מנסים כשצריך להוציא דרכון או תעודת זהות, וזה מסורבל כל ההליך הזה, ועכשיו רשות האוכלוסין יוצאת באיזשהו מיזם שאמור לעזור לכולנו. קודם כל נגיד שלום ליואל ליפוביצקי, ראש מנהל האוכלוסין ברשות האוכלוסין וההגירה, שלום לך.
שלום ענת, שלום לכל המאזינים.
שלום. קודם כל, עמדות עצמאיות, מה שנקרא, מכירים את זה, קופות עצמאיות וכולי. ממתי זה פועל, קודם כל, רק שנדע?
אנחנו, זה כבר פועל במשך כחודש בעלייה שקטה, אבל שבוע שעבר ביום חמישי השקנו את עמדות השירות עצמי.
יפה. כמה כאלה יש?
היום יש לנו בינתיים 82 עמדות ב-26 לשכות בחכבי הארץ, כמובן שאנחנו נוסיף עוד. ואנחנו בבנייה כרגע שבעוד כחודש כולי תקווה שיסתיים, שתי לשכות דיגיטליות בתל אביב וביפו.
יפה.
שיהיו ממש מתחמים בפני עצמם עם המון עמדות.
מה שנקרא הגיע הזמן עכשיו, קודם כל איך זה עובד, ואחר כך נשאל אותך גם כמה זה מסובך, אם בכלל.
אז קודם כל במסגרת שיפור השירות שלנו, אז אנחנו מנסים ומשתדלים לשדרג את השירות באמצעים טכנולוגיות מתקדמות. ואכן זה עמדות בטכנולוגיה הכי מתקדמת, אמרת קודם קופות וכולי, זה ממש שונה, דומה ברעיון, אבל שונה טכנולוגית לגמרי.
כן, רק שהמאזינים יבינו, כי הם פשוט לא רואים את זה, אז זה דומה אז נגיד.
המאזינים שרוצים לחדש תעודת זהות ביומטרית ודרכון ביומטרי, נכנסים לאתר כפי שנכנסו עד היום לקבוע תור, עשינו איזשהו פיתוח מאוד יפה, שבעצם המערכת בודקת מראש מאחורי הקלעים, האם אותו אזרח שרוצה לקבוע תור עומד בקריטריונים לעמדות, כי לא כולם יכולים, רק מי שמגיע 18 ומי שיש לו כבר תעוד ביומטרי, על מנת שהעמדה תוכל.
כלומר, אם אין לי תעודת זהות ביומטרית, ואני צריכה לעשות עכשיו, אז אני חייבת, הבנתי.
נכון, נכון. עכשיו, מי שיש לו, נכנס, קופץ לו ישר הודעה שהוא יכול להגיע לעמדות שירות עצמי, בוחר, יש לנו תורים שם, כ-2,500 תורים בכל יום נוספים למה שיש, אלפי תורים בחודש, יש שם להיום, למחר, את תמצאי לשם לאיזה שעה שאת רוצה, מתאימה את הזמן שמתאים לך, מגיעה ללשכה, נציג שירות שלנו מחכה, אז ככה שאם יש מישהו עם חשש, את יודעת, לא יודע איך הוא יסתדר טכנולוגית, ואיך אני עם עמדה לשירות עצמי, יש לנו נציגי שירות ליד, יעזרו, אף אחד לא יישאר לבד, בתוך פחות מארבע דקות את מסיימת את כל
באמת?
התהליך, עומדת מול המכונה, מול העמדה, מזדהה עם התיעוד הביומטרי שיש לך, העמדה מצלמת אותך, רואה שאכן ענת זו ענת, וממשיכה, מציגה לך את הפרטים, את יכולה להצטלם עד שש פעמים, תבחרי את התמונה הכי יפה מבחינתך, ואחרי ארבע דקות...
ויצאנו את לדרך, ואתה מקבל את זה באותו רגע?
לא, זה הגשת הבקשה, אנחנו משתדלים כמה שיותר מהר, עד שבועיים, אנחנו מתחייבים עד שישה שבועות.
כלומר, זה
להיום...
מגיע הביתה בדרך המקובלת.
נכון, בדרך המקובלת, יפה. כמובן, זה עובר את המאגר הביומטרי.
עכשיו אני רוצה, כל... זהו, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בדרך המסורתית, אתה יודע שכשנכנסים לאתר של משרד הפנים, בניסיון, אני אומרת, בניסיון להפיק תעודת זהות או דרכון, זה זורק אותך החוצה ב-80% מהמקרים, אתה מתייאש, ואז אתה מתחיל לקבוע, ואתה צריך, כי הרבה פעמים מקבלים הודעה, הנה, זה תכף נגמר, ואתה חייב לחדש, או את חייבת לחדש, ואנשים מתייאשים. למה זה כל כך מסובך?
אני לא יודע מה הכוונה מתייאשים, כי היום יש לנו כבר מספיק תורים לכולם, מה שאני מציע כדי לא להתייאש ולא לחכות לרגע האחרון, בכל מקרה אי אפשר הרי לטוס, למשל עם דרכון, עם תוקף פחות משלושה חודשים לחלק מהמדינות, ותוקף של פחות מחצי שנה לחלק מהמדינות.
נכון, נכון
מאוד. אז תבדקו מראש, ואז אם בודקים מראש, אין שום בעיה, תמיד ימצאו תור, אז לא לשבוע הקרוב, אז לעוד שבועיים, לעוד חודש.
ותעודת זהות נגיד שתוקפה יפוג בעוד חצי שנה. מה עושים?
גם דרכון, אותו דבר, נכנסים לאתר, יש המון תורים, אנחנו פותחים כל יום תורים. לימים הקרובים, לשבוע הבא, לעוד חודש, כל הזמן מזרימים תורים, והיום מי שרוצה, אני ממליץ, תיכנסו בבוקר, בבוקר פותחים המון תורים, ותבחרו מתי אתם יכולים, ומי שמתאים לעמדות שירות עצמי, שיבואו לעמדות שירות עצמי,
זה,
גם הרבה יותר מהיר.
זה כמובן אידיאלי לגמרי.
האידיאלי יותר נגיש, וזה גם מפנה את כל התורים לאחרים.
נכון, אבל למה קורה שאם אתה רוצה, נגיד, אין מקום באזור שאתה גר בו, ואז מסיעים אותך, או אתה חייב להסיע את עצמך, נגיד, מתל אביב לירוחם, סתם אני אומרת, כי שם יש תור פנוי, למה זה ככה?
תיאורטית זה יכול לקרות עם כל התורים באזור המגורים שלך. אם בכל התורים הפנויים באזור המגורים שלך נתפסו כבר, ואנשים נרשמו, אז זה יכול לקרות. אבל שוב, אז אל תקבעו לעיר כל כך רחוקה, חכו ליום למחרת, תיכנסו בבוקר, כל יום בבוקר פותחים תורים, אז לא צריך ללכת
למהר. כלומר, מה שנקרא לנסות את המזל, הבנתי.
נכון, יפה. אבל עכשיו עם העמדות שירות עצמי, אני מאוד מקווה שאלפי תורים יתפנו ויהיה הרבה יותר קל לכולם.
מי שיש לו ביומטרי, גם דרכון, גם תעודת זהות, זה הרבה 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 יותר קל, נסו את זה.
מספיק שיש אחד מהם.
לגמרי. יואל ליפוביצקי, ראש מנהל האוכלוסין, ברשות אוכלוסין והגירה, תודה על כל ההסברים האלה. תודה רבה.
תודה רבה, ענת, שיהיה בהצלחה לכולם, מחכים לכם.
תודה. אנחנו עכשיו לבורסה, כמו שאמרנו, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום, אורי.
שלום, ענת.
השפעות פיגוע, אני לא רואה שיש על הבורסה.
לא מאוד חזקות. במהלך התורים כן ראינו קצת ירידות, אבל סך הכל השוק חזר לתקן, ואנחנו רואים את תל אביב 35 בעלייה של 0.2. תל אביב 90 בירידה של בערך 0.25%, אז אין פה איזושהי השפעה מאוד מהותית.
השקל ממשיך להתחזק.
אני אגיד, אם מסתכלים על הדולר, אנחנו רואים את הדולר יורד ב-0.6%, אבל רוב הירידה זה חלשות של הדולר בעולם, אחרי הדוח תעסוקה מאוד חלש שהיה בארצות הברית, והציפיות להפחתות ריבית בארצות הברית, זה מצפיע לדולר בכל העולם.
וארצות הברית פותחת איך היום בשתי מילים?
ארצות הברית הפתיחה היא סביב רמות הבסיס, ה-S&P בעלייה של 0.2, הנאסד"ק עולה קצת יותר ב-0.7%, הסך הכל לעליות סבירות, מתוך ציפייה כנראה שהריבית באמת תתחיל לרדת מאוד בקרוב, פער החודש.
אורי גרינפלד, תודה רבה, סיימנו. ערכו והפיקו אותנו יואב כהן ואפרת קורמן. על השידור אליי זק, בדיגיטל ירון זאבי, קלרה זרצקי וחיננית פרטי. ארי אלדד. פה.
שלום ענת.
לא רואה אותך עם ספרים מאחורי הגב.
אני לא רואה אותך עם מסגרת.
בבקשה, תראה איזה שמחה. טוב שאתה פה, אנחנו שמחים לראות אותך, ודוד ורטיים.
אהלן, גם אני שמח לראות אותו.
שלום דוד.
ראית? אתה עכשיו תבוא כל יום. תראה איזה קבלת פנים.
תקשיב, אתה נראה יותר טוב במציאות.
תראה איזה קבלת פנים. שווה. ולנו שווה ולך שווה. זה הכל. אני אסע לי לדרכי.
תודה רבה, נסיעה טובה הביתה.
להתראות.